שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום בתוכנית שלנו אנחנו רוצים לדבר על איש מיוחד, על המורה של הרב לייטמן, על הרב ברוך שלום אשלג. נולד ב-1907 בוורשה בפולין. היה חי כאן בארץ. הרב לייטמן שהה במחיצתו ב-12 השנים האחרונות לחייו עד פטירתו ב-1979. איש כנראה אחד הגדולים שהיו כאן, אבל לא כולם מכירים אותו. נרצה להתבונן קצת פנימה, לראות מי זה, מה היה, מה הוא תרם לעולם, ובה החשיבות שלו לגבינו היום. טל, בואי תפתחי בבקשה.
זה באמת מאוד מרגש שיש לנו אפשרות אולי להציץ קצת לתוך עולם שהוא נסתר בשביל רובנו, במיוחד אנשים חילוניים שלא שמעו אף פעם על האנשים כמו הרבש ודברים שהם עשו, הפעלים שלהם. ובאמת מה שקראתי על הרבש, שהוא היה אדם מאוד צנוע, יחסית לזה שהוא היה בעל השגה מאוד גדולה וכתב דברים מאוד מיוחדים. הוא סלד מפרסום, הוא העביר את רוב זמנו בלימוד וכתיבה, כך קראתי עליו. ויחד עם זאת קשה אולי לתאר את התרומה העצומה שלו לדור שלנו. ולכן היינו רוצים לשמוע ממך, הרב לייטמן, שבאמת יש לך היכרות כל כך אישית איתו. ורציתי לשאול, מה אתה היית מספר ככה מהמקום האישי שלך לאדם שמעולם לא שמע על הרבה, שהוא לא יודע עליו דבר? מה היית מספר לו עליו?
מה יש לספר? הוא נולד במשפחה של האבא גדול, היה לו מקובל גדול, היה לידו ושמע הרבה, אפילו שהיה ילד צעיר, אבל היה מכניס קפה לחדר לימודים לכולם וכן הלאה. זאת אומרת, אפילו שהיה אסור לשבת איפה שישבו בעל סולם ותלמידיו, אבל בכל זאת היה שומע והיה מהר מאוד להתחתן, כי אביו אסר עליו ללמוד ללא שיהיה לו משפחה. במחרת שהתחתן כבר הגיע לשיעור, וזה היה ממש היום הכי שמח בחייו. כל הזמן היה מאוד צמוד לאבא, אמנם שזה לא אבא, אלא מורה. וגם כן סיפר לי בעצמו עד כמה שזה היה קשה לו לבטל את עצמו כלפי המורה הזה שהוא אבא. ולמד הרבה, בעצם היה משקיע את עצמו כל הזמן, אמנם שהיה עובד קשה, באותם הזמנים, בשנות ה-20 ו-30 של מאה הקודם, עוד לפני קום המדינה, היה עובד כתפסן ברזל, בביטון, בכבישים, היה ממש משקיע את עצמו בהרבה מאוד, ככה, כדי להרוויח, כדי להחזיק את עצמו. וליד האבא כל הזמן היה מבטל את עצמו כלפי האבא, אחר כך אבא אמר לו שהוא צריך לפתוח את הקבוצה בעצמו, גם כן שיהיו לו תלמידים, והוא פתח את הקבוצה, והתחיל ללמד אותה, כקבוצה צעירה כזאת, ליד הבעל הסולם. ותלמידים האלו, הם גם כן היו לפעמים נכנסים לבעל הסולם, ולפעמים, ובדרך כלל לומדים עם הרבש. ואני למדתי עוד אצלם, אצל תלמידים האלו, וגם כן אצל אלו שלמדו אצל בעל הסולם. כשהגעתי לרבש, הם כבר, הם עדיין היו בחיים והיו לומדים יחד, כמה שנשאר ככה עד אז, נשארו מהם בחיים. הוא היה כל הזמן משקיע את עצמו, ודאי שבלימוד. לימוד היה מתחיל מוקדם בלילה, כרגיל. בעל הסולם בעצמו היה מתחיל ללמוד ב-12 בלילה, היה יושן לפני זה. יום שלו היה מתחיל תמיד מחצות הלילה. ולתלמידים הוא היה מזמין בעצם לקראת בוקר. שהם היו באים ולומדים, ואחר כך זהו, מתפזרים לעבודה. הוא היה דורש מהם שהם יעבדו. כן? שלא יחיו מנדבות.
אם היינו רוצים לנסות לאפיין את הרב ברוך שלום אשלג הרבש, המורה שלך, מה היה מיוחד בו? עם ישראל מכיר רבנים רבים לדורותיהם. מה הייתה התרומה המיוחדת שלו שמיוחדת לו בעיניך?
אני ראיתי אדם מאוד מאוד צנוע, מאוד רגיל כביכול מבחוץ, וכשהכרתי אותו ראיתי עד כמה שהוא נסתר, עד כמה שהוא לא פותח את עצמו במאומה לאף אחד.
מה הוא מסתיר?
זה, אם הוא מסתיר, אז אתה לא יודע מה הוא מסתיר.
מה נראה לך אבל שהוא הסתיר?
כשאתה מסתכל עליו, זה איזשהו איש מבוגר, שאני הכרתי אותו, היה בן 75 נגיד, בערך, כן? כי הוא נפטר בגיל 86, 74, ולא, אפילו 73, כי הוא ב-40 שנה יותר ממני. ולא היה אפשר להגיד עליו כלום. הוא עבד עם פועלים בבניין, בכבישים, בכל מיני מקומות, לכן היה לו סלנג, הוא יכול לדבר עם אדם פשוט, הוא יכול לדבר עם הרבנים הגדולים, תלמידים גדולים, כי הוא היה מאוד תלמיד חמוד גדול. היה לו גם כן הסמכת של רבנות, גם כן מרב זוננפלד וגם מרב קוק.
אבל בכל זאת, מה היה מיוחד בו? רבנים אנחנו מכירים רבים.
לא, זה שניהם שאני אמרתי שהוא עבר אצלם בחינות להיקרא רב, זה משהו לא פשוט.
אני מתעניין קצת בתחומים אחרים. מה הייתה התרומה שלו לעולם? לא מי הוא היה ולא מה היו. מה תרומתו לעולם?
תרומתו לעולם זה הכתבים שלו שהוא כתב, וכתב לתוך השולחן, זאת אומרת, למגירה, שלא בעל הסולם כתב והדפיס כל מיני דברים, וקונטרסים שלו וספרים שלו וכל. הוא לא. הוא לא ראה את עצמו אחרי האבא כל כך גדול ומיוחד, שיש לו מה להוסיף. ולכן כשהגעתי, אנחנו למדנו רק ספרי בעל הסולם. משהו משלו, לא. הוא רק הביא לי מחברת שמעתי, שכתוב, כך זה נקרא, מחברת שמעתי, וזה שהוא שמע מאבא, וכתב את זה כשהוא שמע. וזה בעצם מה שאני קיבלתי ממנו. חוץ מזה שום דבר.
ב-1984 אני יודע שאתה בהוראתו יצאת ועשית הרצאות לציבור הרחב על קבלה, והבאת עליו נכון. קבוצה של 40 תלמידים.
כן.
40 בחורים צעירים, בעצם חילונים, שבאים מתל אביב לבני ברק, ללמוד קבלה אצל הרב ברוך שלום אשלג. כן. זה מעשה פורץ דרך בעצם.
ועוד איך. חלק מהם היו משתמשים בסמים ותל אביבים לכל דבר.
אז למה הוא באמת פתח את הקבלה אחרי דורות רבים שהייתה צפונה בחדרי הדרים לציבור החילוני?
אני בטוח אם הייתי מסדר דבר כזה לבעל הסולם, היה מקבל בשמחה.
אוקיי, אז מה מניע אותם? מה הם רואים שאנחנו לא רואים?
כי העולם שלנו, כמו שהם כותבים, כמו שבעל הסולם כתב, אפילו בדור האחרון, בכל הכתבים שלו, על דורנו, שאנחנו דור המשיח, ואנחנו חייבים להחזיר כל עם ישראל לצורה מתוקנת, היינו לחיבור כזה, שבתוך החיבור בינינו אנחנו מגלים את הדרגה הבאה של ההתפתחות שלנו. זאת אומרת, הדרגה הרוחנית, שהיא תחיה בנו, שאנחנו נחיה לפי העולם הרוחני הנצחי, זה חובתנו. גם כן כלפי מעלה וכלפי מטה, מה שנקרא.
אז אם אנחנו מתבוננים על ההיסטוריה של עם ישראל לאורך דורות, או בדור שלנו, או במאה ה-20, ואנחנו רואים שם את הרב יהודה אשלג, האבא, ואחר כך את בנו הרב ברוך שלום אשלג, שבעצם פועלים לאורך המאה ה-20, וגם אחרי כל השנים הרבות של הפעילות שלהם, הציבור היום בישראל לא כל כך מכיר אותם. אז אם היית צריך להציג אותם לציבור, במה הם תרמו לעולם, הם חשובים לנו בעיניך? לציבור הישראלי של היום?
אני חושב שאין בעולמנו היום אף אדם יותר חשוב משניהם. לא בגלל, לא בגלל שאני מקובל ואני למדתי מהם, אלא מפני ששני אנשים האלו הם הכינו את שיטת התיקון של האדם ועולם לכל הדור שלנו. שבלי זה הדור שלנו נכנס לכאלו צרות ובעיות, לכאלו איסורים, שאני לא יודע באיזה צורה נוראית אנחנו חס ושלום נשרות, אם לא נשתמש בשיטה שלהם, שלקרף אלינו את המקורות הכוחות הטובים שישנם בטבע, ועל ידם לשנות את עצמנו כך שנגיע לאותה המטרה המחייבת, המחויבת, שתהיה גם רצויה לנו, שנגיע אליה בצורה מהירה, קצרה, מה שנקרא בדרך האור, בדרך החישנה. ולא על ידי איסורים נוראים ובאריכות הזמן.
מהי אותה מטרה שעליה אתה מדבר?
זה להביא את הכל האנושות לדרגה הבאה של התפתחותה, שזה כבר דרגה שאנחנו לא מכירים אותה עכשיו, זה מין דרגה וירטואלית, שהאנושות כולה עולה לזה, בהרגשה, בהבנה, אנחנו בזה מאבדים את ה... תכונות שלנו הנכחות, אנחנו בזה מפסיקים להרגיש את הגוף שלנו, את העולם הזה, גם מדענים מדברים על זה היום הרבה, ופסיכולוגים ועוד, שזה כבר באמת ככה, כי זה, תלוי, זה צריכים ללמוד מתפיסת המציאות, מה שאנחנו עכשיו תופסים אותה, אותו. וזה בעצם... מה שאפשר לעשות על ידי השיטה.
אתה מדבר על שיטת תיקון האדם והעולם.
כן, עכשיו אני רק רוצה להוסיף, שאחרי שהבאתי לרבש 40 תלמידים, מזה שנתתי הרצאות בתל אביב, והתחילו הם ללמוד, הוא אמר לארגן אותם לקבוצות. וכשהם התארגנו בקבוצות, הוא התחיל אז לכתוב. אני שאלתי אותו, על מה אני אדבר איתם? תתן לי קצת כמה מילים, כי הוא אמר לי, לך תדבר. היום אתם תתאספו בערב, זה כל יום חמישי, דרש מאיתנו שאנחנו נתאסף. על מה לדבר? אז אני זוכר, זה היה בפארק, ישוע, כן?
גני ישוע בתל אביב.
כן, בתל אביב. אנחנו התיישבנו שם בפארק, היינו שם מטיילים, כל החורף היינו הולכים לשם לטייל. ואז הוא היה, ולקח ממני נייר מהסיגריות, נתתי אלומיניום כזה, ולא היה שום דבר. וכתב עליו כמה שורות. וזהו, ומזה התחילו המאמרים. שבוע הבא, כבר לקראת שבוע הבא, אני שנסעתי עמו באוטו, אז גם כן שאלתי אותו, על מה נדבר השבוע, אז הוא התחיל לכתוב.
וכך מדי שבוע.
וכך מדי שבוע, במשך שש שנים או כמה.
כן, עד שהוא בעצם
עד שנפטר.
מה אם... המיוחד בדברים שהוא כתב, לעומת
מקורים? הוא כתב, אין לי מילים איך להעריך את זה, אבל ככה בצורה רגועה, כי אני שמתחיל על זה לחשוב, אני מאוד מדרגש בפנים. אני רק יכול להגיד כך, במאמרים האלה הוא ביטא כל העבודה הפנימית של האדם, כדי להשיג את מטרת החייו. ממש. זאת אומרת, כל מה שאדם צריך לעשות, איך להתחבר לקבוצה, כי רק בקבוצה אנחנו יכולים להשיג את הכוח עליון, עולם העליון, באיזה צורה להתחבר, באיזה צורה אנחנו צריכים לממש את עצמנו, איך אנחנו צריכים לקשור את עצמנו בינינו, ולכל הכוחות העליונים, איך אנחנו קולטים אותם, איך אנחנו מקרבים את עצמנו אליהם, הכל שם מפורט ובצורה כזאת שזה בצורה הדרגתית, הדרגתית לאנשים שרוצים להיכנס באמת בסולם למדרגה הזאת העליונה שנקראת עולם העליון.
אם אני אדבר על העולם שבו אנחנו חיים, יש היום המון המון בעיות. אמרת קודם ששני האנשים האלה, הרב יהודה אשלג ובנו הרב ברוך אשלג, בעיניך הם שני האנשים הכי חשובים בעולם. למה שאלתי אותך? כי אמרת כי הם הכינו לנו את שיטת תיקון האדם והעולם לזמן שלנו, לדור שלנו.
כי העולם שלנו הוא התקדם בדרגות דומם, התפתחות בטבע הדומם, צומח וחי. ועכשיו אנחנו צריכים לפתח בעצמנו כבר. כן? אלה אנחנו מקבלים דחף ככה כדי להתפתח בדרגת המדבר. דרגת האדום, הדומה, המדבר זה אדם, אדם זה אדומה לכוח עליון, כוח השפעה, אהבה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו במקום האגו שלנו שרוצה להרחיק בינינו ולהביא לנו כל מיני בעיות וצרות בחיכוך בינינו, אנחנו צריכים דווקא את האגו הזה לסגור בינינו ומעליו, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה, ומעליו לבנות ספירה כזאת מאהבה, מחיבור, כאיש אחד בלב אחד, וכן הלאה. ואז להגיע לזה אנחנו יכולים, או על ידי צרות גדולות מאוד שאין לנו ברירה, ואנחנו הולכים להתחבר, בגלל שאנחנו לא רוצים להתחבר, אבל האיסורים שאנחנו מרגישים הם הרבה יותר מהסלידה מחיבור. אז זה נקרא דרך איסורים, מאוד ארוכה, מאוד קשה, מלא מלחמות, בעיות שעוד אז חס ושלום יכולות להיות לפנינו, ויכול להיות שאם אנחנו משתמשים במה שהם השאירו לנו, שני מקובלים האלו, אז אנחנו מגיעים לאותה המטרה של חיבור, של אהבה הכללית, של כל העולם, כמו שגם כן זה כתוב בנביא, אז אנחנו מגיעים למצב הזה בצורה יפה, טובה, קצרה, שזה נקרא דרך האור, דרך החישנה, במקום דרך איסורים, דרך ביתו. וההבדל בין שני דרכים האלה, הבדל גדול מאוד, ובקיצור זה מה שהם הם מצאו תרופה, הם הכינו תרופה, לכל האנושות, קודם כל לעם ישראל. ואם אנחנו עושים את זה, אז אנחנו מיד מנטרלים את האנטישמיות, שנאה הכללית עלינו, כי אנחנו גם כן יכולים להביא את התרופה הזאת לכל האנושות, להיות אור לגויים, מה שנקרא.
תרופה לאיזה בעיה הם הכינו?
נגד האגו שלנו, שהוא מפריע לנו להתחבר. ואם אנחנו מתחילים להתחבר, אנחנו מגלים בתוך חיבור בינינו, את המדרגה הבאה הזאת, שנקראת אדם.
תרופה לאגו? זה מה שהם פיתחו?
כן.
מה הבעיה עם האגו?
לא נגד האגו.
תרופה נגד האגו?
כן.
למה האגו זה בעייתי?
כי הוא מרחיק בינינו.
ומה הבעיה בזה? שכל אחד יהיה בפינה שלו, ושלום על ישראל.
לא.
אלא?
אלא להגיע לכוח השפעה, לכוח אהבה, לכוח עליון, אתה יכול רק בתנאי שאתה דומה לו.
לא הבנתי. שאלתי מה הבעיה שהם באו לפתור, אמרת שהם פיתחו תרופה שמיועדת לכל בני אדם, קודם לישראל ואחר כך לכל העולם. תרופה למה? שאלתי, אמרת תרופה נגד האגו. שאלתי מה הבעיה עם האגו, לא הבנתי את התשובה.
בעיה עם האגו, שהאגו מרחיק בינינו. ואז כל אחד ואחד מאיתנו נמצא בזלזול, בניגוד, במלחמה נגד השני. ואנחנו לא יכולים בזה. היום אנחנו כבר התפתחנו עד כדי כך בעולם, שאנחנו היום לא יכולים לנהל את העולם. לא יכולים. אנחנו נגיע עוד מעט למצב שאנחנו נראה שחוץ מחיבור בינינו, אנחנו לא יכולים להינצל. להינצל מהשמדה. באירופה, באמריקה, בכל מקום. בכל מקום. שהאגו שלנו הוא הולך למחוק אותנו על פני כדור, מפני כדור הארץ.
כשאתה מדבר על אגו, על מה אתה מדבר?
אני מדבר על יחס אדם לזולת. שחייב להיות כאיש אחד בלב אחד. עד כדי כך, קרוב, כמו שתינוק שלי קרוב לי. חייב להיות כך יחס בין בני אדם. ואנחנו בצורה הפוכה. וכל הזמן יותר ויותר. דוחים, מתרחקים וכו'.
למה חייב להיות כזה יחס בין בני אדם שאני אתייחס לטל כמו לבת שלי נגיד?
כי אז...
היא לא הבת שלי הרי.
נכון. זה נכון. אבל כי אם אנחנו מתחילים להתחבר בינינו, אנחנו בונים בינינו מערכת היחסים אינטגרלית, כללית, גלובלית, ואז בתוך המערכת הזאת אנחנו מרגישים חיים חדשים, רוחניים, עליונים, נצחיים, שלמים.
זה יפתור לנו את הבעיות של היום?
זה יפתור לנו את כל הבעיות בכלל, לא רק של היום. אלה בעיות עם חיים ומוות וכל הסכסוכים שלנו, והשגת מטרת הבריאה, וייאוש מה שיש לנו לכולנו, וסמים, ומה שלא תגיד.
איך זה יפתור את כל הבעיות האלה?
מפני שאנחנו אז, על ידי זה שמתחילים להתחבר בינינו, אנחנו מגלים בתוכנו כוח מיוחד, כוח החיבור, כוח האהבה, וכוח האהבה הוא מרפא כל הבעיות, כי אנחנו בסך הכל חלקים של מערכת אחת, ואם חלקים האלה מתחילים נכון להתחבר, אז הם הופכים להיות לגוף כזה שחי בהרמוניה, בהתקשרות הנכונה בכל החלקים. זה לא כמו שגוף נשבר, נמצא בזה ש... חלק אחד לא יודע מה שעושה חלק השני. זה מה שקורה לנו היום בעולם.
זה די עצוב, אבל לחשוב על עצמי כבורג בתוך מערכת. זה די מדכא.
אתה גם ככה בורג בתוך המערכת. רק במערכת שהיא לא, 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 לא מתפקדת נכון.
זה מאוד מגמד את, את האדם.
למה?
אתה עושה מני אפס.
כל אדם הוא אפס, ודאי שהוא אפס. אם הוא לא מחובר לאחרים. זה כמו שעבר... איבר מהגוף שחתוך מהגוף הוא מת והגוף שלו והגוף הכללי מת. זה המצב שלנו. אם אנחנו נחבר את עצמנו בצורה יפה, נכונה, הדדית, אנחנו נתחיל להרגיש חיים חדשים ברמה אחרת ממה שעכשיו. זה לא שאתה בזה מסדר את החיים שלך. ברור שאם אנחנו נהיה מחוברים טוב, אז החיים שלנו הם יותר טובים, נכון או לא?
אם היינו יותר כן. בקשרים טובים, למה כן. הכוונה?
בקשרים טובים בינינו. כל אחד דואג לשני, איך לעזור לשני, וכולנו ככה יחד. אז לכל אחד בטוח בחיים שלו רגילים, שהכל, ששום דבר לא חסר לו, שכולם מתייחסים יפה. אני נותן לילדים שלי לטייל בכל העיר, אני בעצמי נוסע וזה, אני לא חושב עליי, אני דואג לאחרים, הם דואגים לי, אנחנו נמצאים כמו במשפחה כולנו, במשפחה טובה, לא המודרנית. למה זה רע? למה אתה לא רואה בזה פתרון לכל הבעיות?
לא, התמונה שתיארת היא נראית טוב, אבל no. פשוט קודם שדיברת על החיבור, זה היה נראה קצת דביק מדי.
זה ברור, זה ברור. לא, לא, לא.
אנשים,
אדוני, אני מצטער, אתה לא חוקר. אתה לא יכול לראות את הדברים בצורה אובייקטיבית, בלתי תלותית. אל תחשוב שאתה לא רוצה את זה, שהטבע שלך מנוגד לזה. נגיד שהטבע לא תהיה מנוגד, אלא תאפשר לך את החיבור. שאתה תרגיש בחיבור יפה וטוב. יש אנשים חברמנים כאלו שהם מרגישים טוב בחיבור עם אחרים. יש כאלה שלא. אני גם כן לטבע שלי מוכן לשבת בפינה שאף אחד לא יגע לי. לא יגע בי, לא יבוא אליי.
אוקיי. כן?
זה אתה מבין.
לגמרי.
זהו.
אז מה אתה עושה?
אז אני אומר, אז יש...
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. שאתה מתחיל ללמוד. באיזה עולם אתה נמצא ולאיזה עולם אתה יכול להגיע. ובאיזה תנאים חיים שם וחיים כאן. אז אתה מתחיל להבין שכדאי לך את זה לעשות. ולאט לאט אתה מתקרב לפחות לאותם אנשים שאיתם אתה קצת מבין, קצת מרגיש, קצת לומד את הדברים האלו. מכתבי רבש, מכתבי בעלי הסולם, בא לך רצון. ואז... מתוך רצון אתה מעורר את הקשר שלך עם אותו כוח שמייחד, שמתקן, שמקרב בין בני אדם, זה לא אתה צריך לעשות. זה כוח כזה בא ועושה בינינו. ואז אנחנו מתוך זה באים לחיבור, ובחיבור נפתח לנו עולם הבא. ממש.
כלומר?
כלומר, דרגה חדשה של קיום, שאף אחד לא עוין לשני, כולנו מתייחסים יפה זה לזה, כולנו גם כן מבפנים, אנחנו לא צריכים להיות בקשר וירטואלי, אנחנו לא צריכים לפקסס לכל אחד ואחד את מה שאני חושב, מה שהוא רוצה להגיד לי וכן הלאה.
למה לא צריכים?
כי אנחנו מבינים ומרגישים זה את זה מאליו. זה, 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 זה הקשר הבא שיהיה לנו. זה נקרא להיות כאיש אחד בלב אחד. אם אנחנו אותו דבר מרגישים בכל הלבמות שלנו, אז מה הבעיה? בשביל מה אני צריך פלאפונים האלה?
זה נשמע מאוד חופשי, שזה כאילו הפוך מאיך שהדת נתפסת היום בין אנשים
חינוכיים. איזה דת? מה זה שייך לדת?
הרבנים.
כן, הרבנים. שמשם מגיעה הרי החוכמה שזאת שאתה מדבר עליה.
לא.
בתוך ציבור חרדי.
לא. החוכמת הקבלה היא לא מגיעה משם. אני מצטער. חוכמת הקבלה היא מגיעה מידיעת הכוח עליון. היא לא שייכת לדתות ולדת וליהדות גם כן. לכן יש התנגשות, זה כבר נושא לשיחה נפרדת.
כן, תכף הזמן שלנו ייגמר.
מה שלא יהיה, שני המאורות האלה הגדולים, בעל הסולם והרבש בנו הבחור, הם באמת אנשים שפתחו לנו פתח, דלת, לעולם העליון, למדרגה העליונה, שחייבים להיכנס בה, על ידי כל האיסורים האלה שהאנושות מתחילה עכשיו להרגיש. זה בעצם אותם הדחפים שחייבים להכניס אותנו לדלת הזאת, אבל בעל כורחנו, ללא רצון. אז על ידי הכתבים שלהם, אנחנו מקבלים לזה רצון ורוצים בעצמנו. ולכן התהליך, הכניסה, הוא תהליך פשוט קל, יפה. ואז אנחנו מוזמנים לזה.
תודה רבה, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפמבה שלנו. כל טוב, חיים חדשים, להתראות.